שלום לכולם, אנחנו התחלנו את הפסקה השנייה, נתנו כמה דוגמאות לעניין הזה, אז נסכם את הדברים ונתקדם. ההכנה לרעיון האלוקי, נמצאתי באיזה אופן גלוי או נסתר, ישר או מעוות, בכל הלבבות של האנושיות, לכל פלגותיה, משפחותיה וגוייה. אז פעם קודמת ראינו שהמוכנות לצלם אלוקים שבאדם, המוכנות הזאת קיימת. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, הוא ברא אותו ככולל את כל הנשמות. ולכן האדם הראשון כלל את כל הנשמות שעתידות להיות במין האנושי. והנקודה או הבחינה המהותית שהופיעה אצל האדם הראשון זה צלם אלוקים. כלומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, יש באדם דמיון, אדם אל העליון, דמותנו, אדם אל העליון, יש באדם דמות אלוקים. מה הדמות האלוקית? הדמות האלוקית שבאדם יש הרבה כוחות, אלוקים לשון בעל הכוחות, אז אנחנו דומים לקדוש ברוך הוא לא כמחיים מתים, ולא כיוצרים יש מאין, אלא כמגלים יש מיש, מוצאים כוחות מהכוח אל הפועל וכוללים את כלל הכוחות. אז אם כן, מעצם זה שיש אדם, שהוא בעצם מביא לידי ביטוי, או קיימת בו המציאות הזאת של צלם אלוקים, שאותה הוא אמור להביא לידי ביטוי, ההכנה לרעיון האלוקי נמצאת. היא נמצאת, היא קיימת. אלא שלפעמים המוכנות הזאת מופיעה באופן גלוי, ולפעמים באופן נסתר. כשהיא מופיעה באופן גלוי, אז היא מופיעה בצורה חיובית, צלם אלוקים שבאדם מופיע כפי שצריך להיות. כל זה כמובן אצל אומות העולם אנחנו מדברים. אבל לפעמים אותה המוכנות, אותה המסוגלות, אותו הכישרון, אותו האופי האלוקי שיש בנפש האדם, הוא נמצא באופן נסתר. הוא מכוסה. וכשהוא מופיע באופן נסתר, אז הוא יכול להופיע או באופן ישר, או באופן מעוות. והדוגמה שראינו, שתי דוגמאות הזכרנו, שהצלם אלוקים שבאדם נמצא באופן נסתר אבל ישר, עסקנו במידת הכרת הטובה, כדוגמה. מידת הכרת הטובה נמצאת בנפש האדם מעצם בריאתו. האדם כן נברא, מכיר טובה לבורא. אלא מה? שיש מציאות כזאת שאדם לא מכיר טובה למי שהוא באמת אמור להכיר טובה, אלא הוא מכיר טובה לממדים יותר נמוכים. אז הוא מכיר טובה להורים, הוא מכיר טובה לחברים, הוא מכיר טובה על דברים קטנים ולא על דברים משמעותיים וכו'. אז תכונת הכרה טובה נמצאת בנפש האדם. היא נמצאת בו מעצם היותו צלם אלוקים. אלא תכונת הכרת הטובה מופיעה בממד אנושי, בממד של נימוס, בממד של סדר חברתי וכו'. ולכן ההכנה לרעיון האלוקי של מידת הכרת הטובה לאלוקים נמצאת באדם. אבל היא מופיעה באופן נסתר וישר. היא מופיעה באופן אנושי, כנימוס, כסדר חברתי, אבל בצורה ישרה, ואנחנו לא מזלזלים בהכרת טובה, בממד הטבעי האנושי המוסרי. בסדר גמור. אבל הדוגמה השנייה שהזכרנו, היא נמצאת, יכולה להיות נסתרת גם באופן מעוות. כלומר, האדם הראשון כלל את כל נשמות האדם, ולכן לעתיד לבוא כל צדדי האדם שבאדם יחיו בהרמוניה, בשלמות, והשלמות הזאת תיתן בעצם אפשרות להביא לידי ביטוי כל אחד מהעמים השונים וכל אחד מהכישרונות והכוחות השונים שהקדוש ברוך הוא הטיל בהיסטוריה על המין האנושי. אבל כשאנחנו רוצים להקדים את אותה השלמות על ידי שאנחנו חושבים, כמו שדיברנו אתמול, על ידי שאנחנו חושבים שאותה השלמות הופיעה על ידי הסכמה בין העמים, על ידי התאמה, על ידי הרמוניה, ולא מבינים שמיצוי הכישרונות צריך להופיע על ידי אימת המלחמה, על ידי אימת הקרב, על ידי השונות עד כדי הניגודיות, אז השלום העולמי העתידי, תכונת השלמות הזאת, שאמורה לגלות את ההרמוניה בין הכישרונות, כשהיא לא מופיעה באופן נכון, אז היא מופיעה באופן מדומה. ואז מנסים ליצור שלמות שלא מביאה לידי ביטוי את כל הכוחות אל הפשרה, מנסים ליצור שלמות לא באופן של מלחמה, אלא באופן של שלום מדומה, ואז ההכנה האלוקית מתגלה, או יותר נכון, היא מופיעה באופן נסתר ובאופן מעוות. זה בעצם מה שדיברנו בפעם הקודמת. אז רק נקרא שוב את המשפט הזה. ההכנה לרעיון האלוקי נמצאת היא באיזה אופן גלוי ונסתר, ישר ומעוות, בכל הלבבות של האנושיות, לכל פלגותיה, משפחותיה וגוייה. אז תמיד באומות העולם, תמיד במהלך ההיסטורי של המין האנושי, תמיד יש מוכנות לרעיון האלוקי. לפעמים הרעיון האלוקי מופיע, לפעמים לא מופיע. לפעמים לא מופיע בצורה ישרה, לפעמים לא מופיע בצורה עקומה. עד לכאן פעם קודמת. היא מחוללת, אותה הכנה, היא מחוללת דתות ורגשי אמונה שונים. המוכנות האלוקית הזאת, קודם כל, מחוללת דתות. תכף ניגע בזה. כלומר, הדתות שהופיעו בעולם, הן תוצאה של צלם אלוקים שבאדם. לא רק דתות, היא מחוללת גם רגשי אמונה שונים. לא רק דת ורגש אמוני, אלא גם סדר ונימוס. סדרים ונימוסים, כל מיני התנהגויות. ולא רק זה, אלא זה גם מופיע בחברה ופוליטיקה. נקרא את כל המשפט הזה. היא מחוללת דתות ורגשי אמונה שונים, סדרים ונימוסים, המסבבים גם הם המון מעשים כבירים בכוח איתן בחיי גוי ואדם, בסדרי החברה ובמלכי הפוליטיקה, רוקמים ואורגים בסתר ובגלוי עלילות נוראות לאין חקר ברוח האדם ובמהות תיארי חייו. אז בואו ניקח אולי את הדוגמה הראשונה, כי היא דוגמה מאוד חשובה. ההכנה לקשר, כלומר צלם אלוקים שבאדם, שבעצם הוא הכנה כדי שיהיה קשר אמיתי בין האדם לבין בוראו, ההכנה הזאת מחוללת דתות. ניקח אולי שתי דוגמאות פשוטות ונפתח אותן. אם אפשר לפתוח בעמוד קוף נון ג'. ניקח אולי שלוש דוגמאות. פסקה ד', אורות ישראל, פרק A, פסקה ד'. הרב כאן מדבר על שלושת הדתות המרכזיות בעולם, אפשר לומר. קודם כל, העבודה זרה, האליליות של פעם, ב', הנצרות, ג', האסלאם. בואו נראה כיצד בעצם שלושת ההופעות הדתיות האלה הן תוצאה של הצלם אלוקים הבסיסי, העקרוני שבאדם, שאם היה אמור להתגלות אצל אומות העולם נכון, אז היה מתגלה על ידי שבע מצוות בני נוח. אני קורא. כל דעה כוזבת המארסת את העולם נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול ובלא ההכנות הנאותות, שזה גורם לנפילה והשתברות. ערס גדול הרבה פעמים הוא תוצאה של רצון להתעלות גדולה, אלא כרגע המציאות לא מספקת את הכלים כדי להגיע לאותה התעלות, ולכן בסופו של דבר יש נפילה והשתברות. אז כשאין הכנה מתאימה, כשאין כלי קיבול, החפץ הגדול, השאיפה הגדולה, היא ממוטטת. ניקח דוגמה פשוטה. כשאנחנו מתפללים על הגשם, אנחנו מבקשים שהגשם יהיה לברכה. מה זאת אומרת? שהכמות של הגשם, והחוזק של הגשם, והרציפות, ההתמדה של הגשם, יהיו לברכה. אבל אם יבוא גשם יותר מדי חזק, בבת אחת, בזמן אחד, זה יכול לא רק לא להועיל לעולם הצומח, זה יכול להרוס את עולם הצומח. כלומר, עבודה חקלאית של שנה שלמה יכולה להרס בגשם אחד. לכאורה הגשם הוא בא לברכה, נכון. אבל אם הוא לא יבוא בכלים שהאדמה מסוגלת לקבל, אז הוא יציף את האדמה וירוס את התבועה. אז כל דעה כוזבת, המארסת את העולם, כשאנחנו פוגשים דעות, השקפות, תפיסות חיים, ונוסיף אולי דתות, דתות שונים, שהם גורמים ערס לעולם, נובעת על פי רוב, בדרך כלל, זה נובע מאיזשהו רצון, לגלות טוב בעולם, לגלות אמת בעולם, לגלות יושר בעולם. אלא שהגילוי הוא כל כך עליון, כל כך קמע לאיזה מין אינסוף, כל כך קמע לאיזה מין כוליות כזאת, שהעולם כרגע אין לו את הכלי, אין לו את המוכנות לקבל את אותו גודל. נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול. אבל העולם הנעשה הוא עולם של גבולות. העולם הוא עולם של מסגרות, הוא עולם של כלים. אתה לא יכול להשפיע שפע בלי כלי. אז היא נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול ובלא הכנות הנאותות, שזה גורם לנפילה והשתברות. דוגמה ראשונה, עבודה זרה. כמובן, סוגיית עבודה זרה סוגיה ארוכה, אבל כאן הרב מזכיר נקודה אחת. עבודה זרה חפצה להתקרב אל האלוקות בחושים וירדה לשפלותה. אנחנו טוענים שאי אפשר להרגיש את הקדוש ברוך הוא, את האינסוף ברוך הוא, בחושים. אי אפשר לראות אותו, אי אפשר לשמוע אותו, אי אפשר למשש אותו. לא שייך לומר שהאלוהי מתגלה אלינו דרך החושים שלנו. כלומר, יש ממדים נמוכים באדם, נקרא להם כרגע ממד החושים, חמשת החושים, שדרכם אנחנו לא יכולים לגלות את השם. מה עשתה עבודה זרה? ניסתה להתקרב אל האלוהות בחושים. מצד האמת זה לא רק החושים בממד של חמשת החושים, אלא זה גם החושים בממד הנפשי, של התחושות הרגשיות. זה גם החושים בממד השכלי, של ההבנה השכלית. העבודה הזרה רצתה להתקרב אל האלוקות בחושים. היא אמרה, לא יכול להיות שאנחנו לא ניפגש עם האלוקים דרך הממדים הנמוכים שבאדם. ולכן, אני נגיד את זה בשפה מאוד פשוטה ופשטנית, וגם לא נכונה מבחינה מסוימת, לכן העבודה זרה אמרה, אם יש אלוהים והוא אינסוף, אנחנו רוצים להיפגש איתו בממדים שלנו הסופיים, ולכן אנחנו נגשים את האלוהים. אין לו דמות, אינו גוף, אין לו דמות הגוף, לא יכול להיות. אנחנו רוצים גוף. אנחנו רוצים איזשהו ביטוי מעשי, שדרכו נוכל להתקרב אל האלוהים. עבודה זרה שחטא העגל הוא אחד הביטויים החמורים לעניין הזה, אם נסביר שחטא העגל לפי אחת הדעות הוא עבודה זרה. עבודה זרה חפצה להתקרב אל האלוהות בחושים, וירדה לשפלותה, כי רצתה לעלות למקום שאי אפשר לעלות. אי אפשר לגלות את האינסוף דרך החושים. ולא קנתה ההכנות הדרושות, שהן דרכי הדעה וההרגשה, ונתקעה בחושיות, ואז הגיע למצב כזה, שחשבו שבעצם האלוהים מתגלה דרך מציאות ממשית, גשמית, וכמו שהרמב"ם מתאר הלכות עבודה זרה, עד ששכחו את המקור, והגיעו אל החושים. אתם מכירים את הרמב"ם הלכות עבודה זרה? אז כדאי לקרוא. סתם השכלה כללית, זה חשוב מאוד. הבריאות. כדאי מאוד לעבור על זה גם אחרי השיעור. הרמב"ם הלכות עבודה זרה, פרק א'. הרמב"ם מתאר כיצד הייתה עבודה זרה. כיצד התחילה עבודה זרה. לא נקרא את הכל, אבל נקרא רק את העקרונות. בימי אנוש, אנוש הוא הבן של שט, הבן של אדם הראשון. כלומר, אנוש זה הנכד של אדם הראשון. דור שלישי לבריאת העולם. דור שלישי למין האנושי יותר נכון. בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול. ונברא עצת חכמי אותו הדור. ואנוש עצמו מן הטועים היה. וזו הייתה טעותם. אמרו, הואיל והאלוהים ברא כוכבים, אלו, וגלגלים להנהיג את העולם, ונתנם במרום וחלק להם כבוד, והם שמשים המשמשים לפניו, ראויים הם לשפחם ולפרם ולחלוק להם כבוד. ניתן דוגמה פשוטה, היות ואלוהים ברא את השמש, והשמש מאירה ומחממת את העולם, ובלי השמש אין חיים, אין טבע, אין עולם. אז השמש היא משמשת, היא נקראת שמש כי היא השמשית. היא המשמש של הבורא. אז כמו שמכבדים את הרב הראשי, צריך לכבד את המשמש, את העוזר. כי העוזר קרוב לרב. אז העוזר הוא קשור לרב. אז העוזר הוא מגלה צד מסוים ברב. אז אם ככה הגיעו למסקנאיות והאלוהים הוא אינסוף, והאלוהים מתגלה דרך הבריאה, אז אנחנו צריכים לכבד גם את הבריאה שהוא ברא. כי האלוהים מאיר לעולם דרך השמש. אז צריך לכבד את השמש, ולא רק את האלוהים. וזהו רצון האל, ברוך הוא, לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו. אם האלוהים כיבד את השמש עד כדי כך שהוא נתן את הפונקציה להעיר ולחמם, אז כנראה שגם אנחנו, בני אדם, גם צריכים לכבד את השמש. כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו, המלך רוצה שלא רק יכבדו אותו, אלא גם את השרתים שלו. וזהו כבודו של מלך. כיוון שעלה הרעיון הזה על ליבם, שלכאורה יש כאן סברה נכונה, לכאורה. כיוון שעלה דבר זה על ליבם, התחילו לבנות לכוכבים החלות, ולהקריב להם קורבנות, ולשפחם ולפערם בדברים, ולהשתחוות למולם, כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה. וכאן הנקודה העקרונית. וזה היה עיקר עבודת כוכבים. היסוד של עבודת כוכבים היה זה. מה? וכך היו אומרים עובדיה היודעים עיקרה. אותם אלה שהשתחוו באותם ההחלות והקריבו קורבנות, מה הם היו אומרים? לא שהם אומרים שאין שם אלוה אל הכוכב זה. ודאי שהם לא משתעבדים לכוכב. ודאי שהקורבן הוא לא לכוכב. הוא שרמיהו אומר, מי לא יראהך המלך הגויים כי לך יאתה, וכי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם אין כמוך, וכו' וכו'. כלומר, הכל יודעים שאתה הוא לבדיך. התפללו אל האלוהים, הקריבו קורבנות אל האלוהים, אבל דרך השמש, דרך הכוכב, הכניסו פתק לרב, דרך העוזר. אבל טעותם וכסילותם, אז מה הייתה הטעות בשלב הזה, בשלב הראשון? שמדמים שזה האבל הוא רצונך, רצונך הוא. חשבו שהאלוהים רוצה שנכבד את השמשים כדי לעבוד אותו. אז תחילת עבודה זרה הייתה מה? עבודה לאלוהים, אבל עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? עבודה לאלוהים בדרך שהיא זרה לאלוהים. זה לא עבודה למשהו שהוא לא אלוהים. השלב הראשון של עבודה זרה הייתה, היה לעבוד את האלוהים, אבל בדרך שאלוהים לא ציווה. אז זה עבודה שהיא זרה לאלוהים. הדרך זרה. המטרה הייתה עבודה לאלוהים. אבל היא זרה. כי זה זר, כי אלוהים לא רוצה בזה. אבל השכל האנושי אמר, רגע, זה כן נכון. צריך לכבד את השמשים כמו שמכבדים את אלוהים. זה היה שלב א'. כלומר, האדם הגיע בהכרתו השכלית למסקנה שצריך לכבד את השמשים של המלך כמו את המלך. זה שלב א'. שלב ב', הלכה ב'. ואחר שערכו הימים, עמדו בבני אדם נביאי שקר. ואמרו שהאל ציווה ואמר להם עבדו כוכב פלוני, או כל הכוכבים. והקריבו לו, ונסחו לו כך וכך, ובנו לו היכל, ועשו צורתו כדי שתחוות לו כל העם אנשים הקטנים ושאר עמי הארץ. הוא מודיע להם צורה שבדה מליבו, ואומר זוהי צורת הכוכב פלוני שהודיעו בנבואתו. שלב ב' כבר התקדמנו שני דברים, אנחנו התרחקנו שני דברים. א', זה כבר לא בא מהשכל שלי, זה לא שבני אדם הגיעו למסקנה שכלית, אלא כבר באו נביאי שקר ואמרו אלוהים התגלה לנו ואלוהים אמר. אז זה לא כבר השכל שלי הגיע למסקנה, זה כביכול האלוהים אמר. ב', האלוהים לא רק אמר לעבוד לכוכב, לעבוד לו דרך הכוכב, האלוהים אמר לעבוד לכוכב. זה כבר שלב ב', אז התרחקנו כאן שתי התרחקויות. א', שכביכול זה דבר אלוהים ולא דבר השכל האנושי, ב', זה דבר אלוהים לא לעבוד את אלוהים, אלא לעבוד את הכוכב. והתחילו על דרך זו לעשות צורות בהיכלות ותחת האילנות ובראשי הערים ועל הגבעות, ומתקבצים ומשתחווים להם, ואומרים לכל העם שזו הצורה מטיבה ומראה וראוי לעובדה וכו' וכו' וכו'. שלב ג', והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו או הגלגל או המלאך דיבר עמהם, לא אלוהים התגלה, הכוכב עצמו, המזל עצמו, הכוח עצמו, ואמר להם עבדוני בכך וכך, והודיע להם דרך עבודתו, ועשו כך ואל תעשו כך. סיכום, הוא פשט הדבר זה בכל העולם, לעבוד את הצורות בעבודות משונות זו מזו ולהקריב להם להשתחוות. וכיוון שערכו הימים, מה קרה, מה התוצאה? נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם, ולא יכירו ונמצאו כל עם, ולא יכירו ונמצאו כל עם הארץ, אנשים והקטנים אינם יודעים אלא הצורה של העץ ושל האבן והיכל של אבנים שנתחנכו מקטנותם להשתחוות לה ולעובדה ולהישבה בשמה. כמובן, לא דברים כפשוטם, נראה להם קצת אמור, איך אדם עושה פסל וחושב שהוא עבודה זרה. כמובן, זה לא הפסל, אלא זה הכוח, הכוח הרוחני שהפסל מייצג. בכל אופן, וכך הלך העולם והתגלגל, נדלק טיפה. אבל צור העולמים לא היה שום אדם שם מכירו ולא יודו, אלא יחידים בעולם, כגון חנוך ומתושלח, נוח, שם ועבר. ועל דרך זה העולם הולך ומתגלגל, עד שנולד עמודו של עולם, הוא אברהם אבינו. הלכה ג', מה קרה מאז תקופת אברהם אבינו. אז אם נסכם, מה יסוד עבודה זרה בעולם? יסוד עבודה זרה בעולם זה הרצון להיפגש עם האלוהים בממדים שאני יכול להיות קשור אליהם. חושים, שכל. לפי הרב זה התחיל בחושים, לפי הרמב״ם זה התחיל בשכל האנושי. לא משנה, אבל זה אותו דבר. זה להיפגש עם האינסוף בממדים של סוף. נו, אז לכאורה יש כאן רצון גדול. כלומר, ההכנה, הקדוש ברוך הוא שם באדם הכנה של צלם אלוקים. ההכנה הזאת עניינה להיפגש עם האינסוף, להיפגש עם האלוקים. המפגש עם האלוקים לבש ופשט צורות שונות ומשונות, שאחת הצורות שלה עבודה זרה. שמרה אמרה עבודה זרה, אם נמקד רגע את העיקרון, עבודה זרה אמרה, האדם רוצה להיפגש עם האלוהים בכל הממדים שלו, גם הממדים המוגבלים, גוף, נפש, שכל. ואז הלכה והתפתחה עבודה זרה. אז איפה התחילה עבודה זרה? מהרצון להיפגש עם האלוהים. אז ההכנה לרעיון האלוקי היא זאת שיצרה את הדת שנקראת עבודה זרה. נתקדם רגע עוד טיפה. הנצרות. מה הנצרות אמרה? דילגנו פסקה. הנצרות חשבה, דילגנו פסקה בתוך הפסקה, עדיין בפסקה ד', למי שיש לפניו ספר. הנצרות חשבה שהיא יודעת את האלוהים. היא מדדה את הבלתי נמדד באמת המוסר האנושי. על פי אותה המידה שהייתה יכולה להשתער בימי התגלותה. כלומר, אם העבודה זרה פנתה יותר אל החושים, הנצרות פנתה יותר אל המוסר. במילים אחרות קצת, הנצרות רצתה להיפגש עם האלוהים בממד החסד של האלוהים. כלומר, אם האלוהים הוא חסד גמור, אז כנראה שהוא משפיע חסד גמור. ולכן המסקנה, לא יכול להיות שאלוהים הוא רע. לא יכול להיות שאלוהים פועל בצורה רעה. ולכן האלוהים הוא רק טוב. ולכן האלוהים הוא רק חסד. אז כל מה שהוא רע בעולם הוא לא אלוהי. אז מה הוא? לא יודעים. אבל הוא לא אלוהי. ולכן לא יכול להיות שאלוהים מתמקד דווקא בעם אחד. כי איזה חסד יש פה? איך יכול להיות? זה כל כך אנטי חסד להגיד שאלוהים בחר בעם אחד ודרכו הוא מתגלה. כי האלוהים הוא חסד. אם האלוהים הוא בעל חסד, אז הוא רוצה להתגלות אצל כולם. אז אנחנו כביכול לדת הנכונה, ואנחנו רוצים לגלות את מידת החסד של האלוהים, שאומרת א', אין רע בעולם, ב', כולם יכולים להיות תחת הכותרת של בני אלוהים. ולכן כל אדם במין האנושי לא רק יכול, אלא אפילו חייב להתנצר. אז מאיפה התחיל, מה הרעיון המקורי של הנצרות? התפשטות החסד. אם הרעיון המקורי של העבודה זרה זה הרצון להיפגש עם האלוהים דרך החושים, הרעיון של הנצרות זה להיפגש עם החסד האלוקי. והמפגש עם החסד האלוקי לא מבדיל בין עם לעם, לא מבדיל בין ארץ לארץ, לא מבדיל בין, וכן מבדיל, סליחה, בין טוב לרע. ואז הופיעה הנצרות. ואז גם חוסר ההבדלה הזה יצר מציאות משונה ביותר, שאלוהים נהפך לבן אדם. אין הבדל בין אלוהים לבן אדם, כי האלוהים הרי הוא גם יכול בן אדם, והבן אדם הרי יכול גם אלוהים. אז האלוהים הוא בן אדם. אז מה גרם לנצרות? כלומר, איך הגענו לדת הנצרות? מתוך ההכנה לרעיון האלוקי, שהאלוקי הוא חסד. האלוקי שם בנו, הקדוש ברוך הוא שם בנו מידת החסד, ושהאדם מתבונן לחיים מצד מידת החסד שבו, הוא יכול להגיע למסקנה נוראה של עבודה זרה, של נצרות. נתקדם רגע לאסלאם, יש הרבה מה להעריך כאן, רק ככה אנחנו מגרדים את הדברים. האסלאם, מה שהיא הנצרות ביחס אל החסד והמוסר, שהיא חשבה שהיא מבינה בהם את האלוקות ומרגישתה, כך היא המוסלמיניות, האסלאם, ביחס אל החוכמה והגבורה, שהיא חושבת שהכירה בהם את העצמיות של האלוהים, ועל זה בנתה את יסודה. אלוהים גדול. הלאה, וואקבר. אם אלוהים גדול, אז אלוהים גיבור. אז הוא חכם. אז אנחנו עכשיו נגלה את האלוהים בגבורתו. נגלה את האלוהים בתקיפותו. נגלה את האלוהים בג'יהאד. במלחמת דת. מלחמת קודש. כי אלוהים הוא גיבור. אז התפקיד שלנו למלא את גבורתו. יש הרבה הרבה מה לעיין כאן, כמובן אנחנו מדברים על זה ברמה מאוד פשטנית. אבל רק אנחנו רואים ששלושת הכוחות שקיימים בבורא, האינסוף ברוך הוא, החסד והגבורה, שלושת הכוחות האלה שהושמו בנפש האדם, יצרו דתות שונות. העבודה הזרה רצתה לגלות את האלוהים בכל הממדים, חושים. הנצרות רצתה לגלות את האלוהים בחסד. והאסלאם רוצה לגלות את האלוהים בגבורה. זה השקר. והאתאיסטיות יותר עמוק מזה. יש גם עוד דת היום. יש דת שאין אלוהים. זה גם סוג של דת. מה יגיד האתאיסט? מה האתאיזם? איפה האתאיזם פה? אומר הרב, גם המקור לאתאיזם, גם הוא מקורו בהכנה של הצלם האלוקי שנמצא באדם. מה? אני מדלג טיפה. ולעולם תנוצח אותה אליליות ואותה נצרות ואותו אסלאם, עמוד קנ"ד, שורה שלישית. ולעולם תנוצח מן הכפירה השוללת, הכפירה שאין אלוהים, ששללה את דבר האלוהים, את מציאות האלוהים. למה היא שללה? שצדקה ממנה כשנעריך את שתינו למושג האמיתי של האלוהות. כי ההדר והשלילה הם סוף כל סוף סובייקטיביים לאדם. ובזה הם אמת, שכל מה שאדם משיג, משער ומשכיל, באופן חיובי, הכל הוא שלול ואפוס מאמיתת האלוהות. מפני שההגבלה והאפסיות הם הדברים היותר מסמנים את כל המושגים האנושיים ממה שתהיה מוצצת בהם ההתעצמות של ההוויה והישות. שאין במציאות הנבראה רק מנה פועת האלוקות אליה ונותת עצמה. תרגום אונקלוס. יש באתאיזם צד עמוק מאוד, שאומר שהאלוהים הוא כל כך גדול ולכן אנחנו לא יכולים להיפגש איתו בכלל. אז הנצרות אמרה, האלוהים מתקשר אליי דרך החסד. אז יש לי קשר איתו. אז כביכול אנחנו והוא הנברא והבורא באותה מדרגה. הנה, נקודת ההשקה זה החסד. האסלאם אמר, הגבורה והחוכמה. העבודה זרה אמרה, החושים. האתאיזם אומר, אין שום נקודת מגע. כי האלוהים הוא כל כך גדול, שזה מגע שלנו, זה מבזה את האלוהים, עכשיו שיש לנברא מגע עם הבורא. אז האתאיסט צודק בכך, שבעצם הוא אומר שלא יכול להיות קשר, לא שלא יכול להיות, אלא שיש כל, יש כל כך, יש תהום, יש חוסר קשר, חוסר פרופורציה בכלל, חוסר יחס, בין האינסוף האלוקי לבין הסוף האנושי. אז מצד שהכפירה שוללת את הסופיות שבאלוקות, מצד הזה, נכון? אז אפילו האתאיסט מקורו בהכנה של צלם אלוקים שבאדם. אז זה עמוק מאוד. אז ההכנה לרעיון האלוקי, אם נחזור אלינו, ההכנה לרעיון האלוקי, נמצאתי באיזה אופן גלוי או נסתר ישר ומעוות בכל הלבבות של האנושיות וכל פלגותיה, משפחותיה וגויה. היא מחוללת דתות. זה מחולל את הנצרות, זה חולל את האסלאם, זה חולל את העבודה זרה, זה חולל את הכפירה. זה מחולל את הכל. אלא מה, אז מה הטעות? שלקחנו כוח אחד של האלוקי ועשינו אותו הכל. לקחנו את החושים, אמרנו, אם אלוהים כל כך גדול, הוא מתגלה גם דרך החושים. לקחנו את החסד והמוסר, אמרנו, אלוהים מתגלה בזה. לקחנו את הגבורה והחוכמה, מתגלה בזה. לקחנו את מה שאלוהים לא יכול להתגלות כי הוא הרבה למעלה מהגילוי, ואמרנו, אם ככה, כפירה. אבל אין מבט כוללני. היהדות זאת הדת היחידה שמצד אחד יודעת שאלוהים הוא לאלה לאלה מאשר הבריאה, מאשר הנברא. הבורא, אין שום יחס בכלל בין האינסוף לבין הסוף, ולמרות שאין יחס, יש יחס. ויחס הוא כולל. הוא כולל גם את החסד וגם את הדין. מצד אחד האלוהים הוא חנון ורחום, מצד שני האלוהים הוא נוקם וכועס. מצד אחד האלוהים הוא תיקון עולם, מצד שני האלוהים מתגלה רק בעם ישראל. מצד אחד האלוהים הוא גיבור, מצד שני האלוהים הוא אנוותן. אנוותן? הכל ביחד. מצד אחד אין חוכמה כחוכמת האלוהים, מצד שני החוכמה האלוקית מתגלה אפילו דרך אפשר לומר דרך הטיפשות, או אפילו דרך השיגעון. אפילו את בחינת השיגעון האלוהים ברא. אז אפילו דרך השיגעון מתגלה החוכמה האלוקית, שהשיגעון הוא הפך החוכמה האלוקית כביכול. הכל. באמת זה מורכב, מסובך קצת. אבל אם כן, מה אנחנו רואים? שכל הדתות הן תוצאה של ההכנה לרעיון האלוקי. אם הגענו עד לכאן, אז אני חושב חייבים עוד טיפה. אם הגענו עד לפה, להוסיף עוד טיפה. רק אם כבר הגענו לדתות, אז כדאי שבאמת ניגע בעוד נקודה מאוד מאוד חשובה. יש באורות הקודש, אם אפשר עוד 5 דקות, אפילו 7 דקות. יש באורות הקודש, חלק ב', פסקה מאוד חשובה, עמוד תף פי ח', כדאי לראות את זה גם אחר כך. תף פי ח' ואילך. הרב מתאר כאן 4 כיווני דתות, שהם בעצם 4, נקרא לזה, תכונות אלוקיות במין האנושי. נקרא לזה כך. 4 שאיפות עומדות ברוח האדם. תמיד האדם אשר הוא אדם, ניהל את החיים על פי 4, אחת מ4 אפשרויות. הפסקה הזאת נקראת שאיפות הייאוש וההצלה. כשאדם מתבונן על העולם, הוא יכול להגיע לייאוש והצלה, תכף נראה, ב4 כיוונים, 4 מסלולים. 4 שאיפות עומדות ברוח האדם. האדם באשר הוא אדם כולל 4 כיווני חיים, 4 כיווני מחשבה, 4 כיווני נפש, 4 שאיפות. 4 שאיפות עומדות ברוח האדם, נשפעות מרוח העולם במחלקותיו. השאיפה הראשונה, האחת, שאיפה הרע הגמורה. הקדוש ברוך הוא ברא רע. האמת זה לא נכון, הוא ברא טוב מסתתר. והטוב המסתתר הזה מופיע דרך רע. והמטרה, שגם הרע ייגאל. אבל כשהרע לא מגלה, הוא מסיר את הקליפה, שהוא עוטף את הטוב, הוא לא מסיר את עצמו, אז יכול להיגלות כרע. אז אחת, שאיפת הרע הגמורה, חפץ השלטתו בכל ערכי החיים והעולם. עכשיו, הרע זה לאו דווקא שחיתות. הרע, הכוונה, כל מה שהוא מוגבל. הגוף כרק גוף, זה רע. המוסר, כרק מוסר, זה רע. השכל, כרק שכל, זה רע. השכל, כרק שכל, יכול להביא לכפירה. יכול להביא לייאוש. המוסר, רק המוסר, יכול להביא את האדם לכך שהוא יצר לעצמו דת של נימוס. במה מסתיימים החיים? במה מסתכמים? איך אתה מניח את הסכין והמזלג כשאתה אוכל? ואתה נכון, לפני שאתה אוכל. איך אתה מניח את השנאה? כמה פעמים סליחה אתה אומר במשפט אחד? וזה מסתכם את התרבות. וגם הגוף, כמובן האנושי, באשר הוא גוף, יכול להביא את האדם לקלקולים קשים. אז שאיפת הרע זה לאו דווקא שחיתות, זה לאו דווקא רוע, אכזריות, אלא רע במובן של חושים, חומר, גוף, נפש, שכל, וזהו. שאיפת הרע הגמורה, חפץ האחת, שאיפת הרע הגמורה, חפץ השלטתו בכל ערכי החיים והעולם. מזה יצאה התקופה האלילית. מה האליליות רצתה? לתת לחושים קשר עם האלוקים. והרי האלוקים הוא מעל החושים, אז בעצם העבודה זרה, וזה הרבה במקומות אחרים, העבודה זרה רצתה להשאיר את החושיות במדרגת החושיות. היא רצתה לבצר, כמו שהרב אומר, לבצר את הצדדים הנמוכים שבאדם, ולתת להם כאילו ביטוי אלוקי. אבל מצד האמת, היא רצתה באמת שהממדים האנושיים הנמוכים שבאדם יישארו בממדם הנמוך. זה מה שהיא רצתה. מזה יצאה התקופה האלילית, והיא פועלת בעומק זוהמתה גם עד כה בכל ענפיה. כלומר, נגיד אולי בשפה קצת יותר כוללנית, כשעבודה זרה זיהתה שיש מצד אחד נשמה ומצד אחד גוף נפש שכל, יש מצד אחד טוב ומצד אחד רע, אמרה עבודה זרה, אנחנו רוצים להתמסר לרע. זה מה שמעניין אותנו. והם, אותה אליליות הזאת, אותה עבודה זרה, הם, והיא פועלת בעומק זוהמתה גם עד כה. היום אין עבודה זרה, היום לא משתחווים לפסלים. אבל היום זה מופיע בצורה אחרת. בצורה של השתעבדות לגוף, בצורה של השתעבדות למוסר האנושי, בצורה של השתעבדות לשכל האנושי. הכפירה שהיא תוצאה של המדע המודרני, זה סוג של עבודה זרה. ההתמכרות לחושים, ההתמכרות לגופניות, ההתמכרות ליצרים הנפשיים, האגואיסטים שבאדם, הכעס, הגאווה, האגו וכו', זה סוג של עבודה זרה. ולכן היא עדיין פועלת גם עד כה בכל ענפיה, בכל רשעה, מחלה, סיכלות וחורבן, בין הגלויים בניבולם, לפעמים החורבנות האלה, הקלקולים האלה גלויים, בין המחוסים, לפעמים זה מחוסה אותה עבודה זרה, במעטה היופי החיצוני. זה עוטפים את זה בכל מיני עטיפות, יודעים לשווק את זה בצורה מאוד מאוד יפה ואסתטית ודיפלומטית, מדברים יפה, מתנהגים יפה, אבל הכל צריך הכל מעטפה של שקר חיצוני מזוהם, של רצון להשאיר את החושים שבאדם. כבוד מדומה ומשטר ממשלת תבל. לפעמים אתה יכול לראות משטרים אפלים שמקבלים איזה מין נציג מדינה או אורח באיזה טקס כזה. כל כך יפה, כל כך מכובד, כל כך מסודר. כל זה ברק חיצוני לזוהמה, זוהמת הנחש. זה צד אחד. זה עבודה זרה. אז אם כן, כשהעבודה הזרה זיהתה את הרע ואת הטוב, אמרה, אני משתעבדת לרע. ואני רוצה שהרע ישלוט על העולם. השאיפה השנייה היא הכרת הרע ברשעתו. ומתוך כך הכרזת הייאוש המוחלט של כל היש, ושאיפת ההצלה בכיליון מוחלט וכוננות חיים למטרה. זה אומר בהמשך שזה הבודהיזם. הודו, או לפחות צד אחד בהודו. הבודהיזם מה הוא אמר? יש טוב ורע, והרע כל כך משמעותי בעולם. ואנחנו רוצים שיהיה טוב, אבל הרע הוא כל כך גדול, כל כך עוצמתי, כל כך משמעותי, הטוב לא יכול לנצח את הרע. ולכן הדרך היחידה לא לתת לרע להיות, זה פשוט לא להיות. כלומר, נגיד בצורה אחרת, אם נפש האדם כולל את טוב ורע, והרע כל כך משפיע על האדם, האדם כל כך מזוהם ביצריו, הגופנים, הנפשיים והשכליים, הדרך היחידה להשתלט על זה, זה פשוט להתאבד. פשוט לא להיות. פשוט לחלות את עצמנו. השאיפה השנייה היא הכרת הרע ברשעתו, ומתוך כך הכרזת הייאוש המוחלט של כל היש. ייאוש טוטלי. וכיצד אני מציל את הטוב? על ידי שאני משמיד את הרע, עם הטוב. אז אין ברירה, אני חייב לזרוק את התינוק עם המים. ושאיפת ההצלה, כיצד אני מציל? בכיליון מוחלט. צריך לחלות את הרע עם הטוב. אין ברירה, כי אחרת הרע ישתלט על העולם. השאיפה השלישית היא השאיפה של הנצרות. מה היא אמרה? היא ייאוש למחצה. הנצרות אמרה רגע, יש טוב ויש רע, את הטוב נבודד בכנסייה במדבר, במנזר, ואת הרע נשאיר לחברה, ונשאיר למי שלא נמצא במנזר. כלומר, הנצרות בעצם התייאשה משני הדברים שדרכם הרע יכול להתגלות בעולם יותר מכל. א', בעולם היצרי הטבעי, ב', בעולם החברתי. ולכן אם אתה רוצה להיות קרוב אל האלוהים, אומר הנצרות, אתה חייב לסרס את עצמך. אתה חייב לחיות במדבר לבד. אין לך חברה, אין לך אישה, אין יצרים, תסתגף. זה אמרה הנצרות. הנצרות אמרה, כדי להציל את העולם, אנחנו עושים הפרדת רשויות, הפרדה בין טוב לרע. גוף נפש שכר נזרוק לפח, וכביכול נטפל רק בנשמה. השאיפה השלישית היא ייאוש למחצה. כלומר, להתייאש מהרישה בעצמה, מהרע ושליטתו בעצמו, למסור בידו את החומר ואת העולם החברותי, למסור את כל היצרים הטבעיים, את החומר, גוף נפש שכר, ואת כל החברה, את הצד החברתי, אני גרר הרבה אחרי מראה עיניי, ולהציל מתוך ייאוש זה כביכול את הפנימיות של החיים, שזהו הצד הטוב שלהם. אז בואו נציל את הצד האלוהי שבאדם, ונזרוק את הצד האדמי והבהמי שבאדם. אז אם כן, העבודה זרה אמרה, השלטת הרע. הבודהיזם אמר, כיליון הרע עם כיליון הטוב. הנצרות אמרה, הפרדת הרע מהטוב. וכל זה נובע ממה? כל זה נובע מהתסכול, מהרצון להתחבר אל הטוב. עבודה הזרה אמרה, רוצים להתחבר אל הטוב, אז חייב להתגלות דרך החושים. השתעבדו לרע. הנצרות אמרה, רוצים להתחבר אל הטוב, אבל יש רע. בוא ניפרד מהרע. הבודהיזם אמרה, רוצים להתחבר אל הטוב, אבל אי אפשר, הרע שולט. אז בוא נשמיד את הרע עם הטוב, אולי נגיע לזה טוב אחר, בעולם אחר. חוץ משאיפה אחת, השאיפה של עם ישראל, השאיפה הרביעית, היא העומדת להציל את הכל. מבלי להשאיר גם צרור. האסלאם מבחינה מסוימת זה דומה קצת לנצרות, בהקשר הזה. לחשוב בחשבות לבלידך מאינו נידך. להציל, זה היהדות, להציל את הגוף כמו הנשמה. את חיצוניות ההוויה כמו פנימיותה. את הרע בעצמו כמו את הטוב. להציל את הכל. ולא עוד אלא להפך את הרע לטוב גמור. ולהעלות את העולם ומלואו בכל צדדיו ותכסיסיו. את העולם היחידי בכל ערכיו החומריים. ואת העולם החברותי בכל סדריו. להעמיד את הכל על בסיס הטוב. זאת היא שאיפת ישראל, לא פחות מזה. המבוטאה במעמקי תורה, ביסוד האמונה, בהליכות החיים, בכל מלחמותיו, המעשים והרוחניים, בכל תקפותיו וכו' וכו'. ומובן הדבר, סיכום, שבין הייאוש הגמור של הבודיסמוס ובין הייאוש למחצה של הנוצריות, כל זה, הם משמשים באיזה אופן את הרישה העולמית. פרצותה על כל פנים, להמשיך אליה כל אשר תוכל. עד כדי כך, הוא בא אור ישראל להסיר כל חושך וכו' וכו'. ורק עוד משפט אחרון, נסיים כרגע את השלב הזה. יש רמב״ם מצונזר. שהרמב״ם הזה לא סתם הוא מצונזר, כי הרמב״ם הזה יכול להיות מובן בצורה עקומה לחלוטין. אבל ברמב״ם, אם לא מצונזרים, זה מופיע. הרמב״ם כותב שימח שמו וזכרו, ונביא האסלאם ימח שמו וזכרו, הם סללו את הדרך למשיח. ככה הוא כותב. ישו ומוחמד סללו את הדרך למלך המשיח. זה נשמע כביכול, הרמב״ם נותן הכשר לנצרות ולאסלאם. מה פתאום? אין יותר רשעה מהנצרות והאסלאם? מי יותר פגע בעם ישראל במהלך ההיסטוריה מאשר הנצרות והאסלאם? אבל הרמב״ם במבט הפנימי שלו לימד אותנו שבמהלך האלוקי הזה שמגלה את צלם האלוקים מבריאת האדם הראשון ועד תיקון עולם, המהלך העולמי האלוקי הזה עובר לפעמים צורות מפותלות ומסובכות לחלוטין. והכנה לרעיון האלוקי, נחזור אלינו, נמצאת באופן נסתר מעוות מאוד לפעמים. ולבבות האנושיות לכל פלגותיה, משפחותיה וגויה. אבל גם המהלך המעוות הזה, גם הוא יש לו סיבה. וגם הוא שואף אל תוצאה, אל מטרה. והיא מחוללת, אותה הכנה לרעיון האלוקי, שנמצא אצל אומות העולם, מחוללת דתות. אז זה לא מפתיע מה שהרמב"ם אומר. זה פשוט. כל מה שעבר במשך ההיסטוריה, הוא הכנה לתיקון עולם. שהופיע דרך עם ישראל. בין אם הדברים יתגלו בצורה ישרה, בין דברים יגלו בצורה עקומה, ולפעמים עקומה שבעקומה. אבל הכל בסופו של דבר הוא חלק מהתהליך. הוא חלק מהמהלך. אז ככה הרמב"ם כתב, שישו במוחמד, סללו את הדרך למלך המשיח. זה לא שנתנו להם הכשר. במבט האמוני, זה נכון. במבט המעשי, ודאי צריך ללחם בכל תוקף בנצרות ובאסלאם. בבקשה. יאוש טוטלי. לא הייתי בהודו, מישהו מוכן לספר סיפורים, אני אשמח לשמוע. אולי לא היום, היום, אתה צודק, אז היא גופה, נו, זה היאוש, זה היאוש, היא גופה, היאוש זה לאו דווקא מוות, היאוש זה אומר אני לא אדם, אני לא חי, אני לא חי, זה בדיוק מה שאתה אומר, אני רוח, אז אני לא רק רוח. ברוך השם, אני לא בקיא בפרטי העניינים, אבל עוד מה ששמעתי מסיפורים, יש צד מרכזי מאוד בכל הבחינה של הבודהיזם שהוא מבטל את, 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 את האדם עד כדי כך שהוא מחלה את עצמו. האם מחלה את עצמו עד כדי התאבדות פיזית או עד כדי התאבדות רעיונית, מעשית, התנהגותית, זה כבר פרטים, זה כבר לא משנה. זה לא משנה. מבחינה זו זה קצת דומה לנצרות. הנצרות אמרה, אני ממיתה את הגוף. הבודהיזם אומר, אני ממית את הכל. בגבורה וחוכמה. הפוך, האלוהים שלנו כל כך גדול שהוא מקיף את הכל. זה מה שהנצרות אומרת. למה הנצרות היא הדת המרכזית ביותר בעולם? המודרני, נגיד כך. למרות שאני לא יודע באופן מעשי, כלומר, קצת אני יודע, אבל לא יודע את הנתונים המדויקים, אבל ברור שדת הנצרות מתפוררת לחלוטין. אבל ודאי שהיא מקיפה את רוב המין האנושי. למה? כי זה מאוד נוח להיות נוצרי. מאוד נוח להיות נוצרי. בפרט שאתה לא נוצרי אמיתי, במחאות נוצרי אמיתי, כן. בפרט שאתה לא נוצרי אמיתי לשיטתם הקרומה והמזויפת. אתה לא נוצרי אמיתי. זה מאוד נעים לדבר שאלוהים הוא כל כך טוב וכל כך רחמן והוא כולו חסד והוא רק מלטף כל היום את הבריאות. זה מאוד נעים להסתכל ככה על המציאות. להבדיל אלף אלפי הבדלות. זה מאוד קל להסתכל על המציאות כאהבה ואהבה ועוד פעם אהבה ועוד פעם אהבה. אבל בתוך האהבה צריך להופיע דין. אין חסד בעולם הזה בלי דין. חסד בעולם הזה בלי דין זה לא חסד. זה הדין היותר חמור. זה דין שבא בתחפושת של חסד. נחזור לדוגמת הגשם. זה גשם שישמיד את התבואה. כי הוא יעשה הצפה בשדה. אז הוא ישמיד את הכל. בבקשה.
צירוף של כל התכונות, גם השליליות וגם החיוביות, אצל בני אדם, זה בעצם השלמות האלוקית גם?
אין תכונות שליליות. דיברנו על זה. יש מידות שהן מידות טובות, ויש מידות שהן מידות קשות, לא מידות רעות.
אז קשות, כן. אז כל הצירוף של כולם, זה בעצם יוצר את השלמות האלוקית?
האלוקי הוא הכל.
כן.
מה כולל הכל?
הכל.
הכל. לא, סתם פשט. מה כולל הכל?
הכל.
הכל. זה מצחיק שצריך לדבר על זה, אבל אסור לשכוח שהכל כולל את הכל. כלומר, אם אני באתי לגאול את העולם, אם אנחנו עם ישראל, והתורה היא באה לגאול את העולם, היא באה לי לתקן את הכל, אז היא מתקנת את הכל. אז אם אלוהים הוא מקור הכל, אז הוא ברא גם את הגוף. מעניין מאוד. ואני חשבתי שאלוהים ברא רק את הנשמה. לא, הוא ברא גם את הגוף. וגם לגוף יש תפקיד. והקדוש ברוך הוא ברא גם את הכעס. וגם לכעס יש תפקיד. והקדוש ברוך הוא ברא גם צדדים קשים מאוד. במין האנושי, וגם להם יש תפקיד. יש רק דבר אחד שיש לו תפקיד, אבל לא בעולם הזה. והוא המלאק. התפקיד של המלאק זה לעזור לו לא להיות פה. מחות עם חטא המלאק. יש דבר כזה. יש מציאות המלאקית אחת בעולם, שהיא מציאות כזאת, שהדבר היחידי שהיא צריכה לעשות בעולם הזה, זה פשוט לפתור את עצמה מהעולם הזה. והתפקיד שלנו זה לעזור לה לא להיות כאן. החסד שאנחנו עושים איתו, עם המלאק, זה שאנחנו הורגים אותו. אנחנו מסלקים אותו מהעולם ומחזירים אותו למקורו. כי בעולם שלנו הוא לא יכול להופיע. בשורש העולם, כן. פחות ממך את המלאק מתחת השמיים, מדי כרב, מתחת השמיים. אבל מעל השמיים, גם למלאק יש שורש. אבל מתחת לשמיים, בעולם שלנו, לא. היום לא. סוגיה אחרת, לא נתפזר עליה. בבקשה. לא אמרנו את זה. שאדם לא יכול להרגיש התעלות רוחנית, אם הוא לא עובר דרך המסגרת המדויקת, שמקור הרוח אמר כיצד להגיע אל אותה התעלות. אני מקווה שהתשובה ברורה. לא יכול להיות שאנחנו ניצור מסגרות רוחניות שנראות לנו כמתאימות. כי ככה מתחשק לי, כי ככה אני מרגיש טוב. אני החלטתי שבתפילת 18 אני רוקד. ועדיף עם גיטרה. זה לא הדרך לפגוש את הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה שכנע, אני מרגיש יותר טוב, יותר מתכוון, יותר מתרגש, יותר מרגיש הזדהות ושייכות, שאני רוקד עם גיטרה בתפילת 18. אז מה אתה אומר להתפעל עם גיטרה? תעמוד. זה הסדר שהקדוש ברוך הוא קבע. אז אני מנסה לפגוש את הקדוש ברוך הוא בריקודים בבית המדרש מתפילת 18. לא אפגוש אותו. למרות שאני בטוח שאני מתעלם מאוד מבחינה רוחנית. אני באשליה. לכן כל כך חשוב לשמור על הגדרים המדויקים. כי הקדוש ברוך הוא שם אותנו פה ונתנו מסגרת מדויקת. כיצד להגיע אליו? כיצד להתעלות? המהר"ל בתפארת ישראל אומר משל מופלא. הוא אומר משל לאדם שנפל לבור, ומישהו עומד על שפת הבור ושולח לו חבל ומרים אותו מהבור. אומר המהר"ל, בדיוק זה הקדוש ברוך הוא והעולם. הקדוש ברוך הוא אינסוף ברוך הוא, עומד בשפת הבור. העולם הזה יש בו בחינת בור. בור קדוש אומר. והוא שלח לנו חבל, תורה ומצוות, ונתנו את הגדרים המדויקים, כיצד לעלות מהבור ולהעלות את הבור. אז אני עכשיו מנסה למצוא דרך חדשה. לא תצליח. העולם הזה אומר, אמר על בחינת בור. והחבל זה תורה ומצוות. וזאת הדרך היחידה. הקדוש ברוך הוא זרק אותנו מהמסוק, לניווט בלילה חשוך, נתן לנו מפה במצפן. מדויקים. לא נמציא מצפן חדש ולא נמציא מפה אחרת. תפילו מסכים? הוא אמר אמן, לא שמעתם? לא, זה חשוב מאוד, כי אנחנו חיים בתקופה שבה כל אחד מחפש את המצפנים שלו. דיברנו על זה המון פעמים, כל הסוגיה של להתחבר. למה מה? זה שאלה אחרת. למה בתקופה שלנו אנשים מנסים להתחבר? שאלה טובה, אבל זה לא כרגע נושא.
לא בדרך של הבור.
למה מה?
לא בדרך של החבל.
למה אנשים לא מחפשים בדרך של החבל? שאלה אחרת, נושא אחר. נעזוב את זה. בבקשה, כן. כי זה התרחקות מהמקור.
למה? אבל יש עניין גם אצלנו היהודים, מדינה יכולה להיות חמורך, הם באותו דעות עמים. הרב גם דיבר על מיעוט של מיעוט של מיעוט שהאמין באלוהים.
אתה שואל שאלה אחרת, כמה אנחנו צריכים להשתמש בשכל? זה מה שאתה שואל? איך היהדות רואה את השכל?
לא, אבל זה החכה בעצם.
אתה שואל, איך היהדות רואה את השכל האנושי? כן או לא?
מול המורה בעצם.
אוקיי, בסדר. מהו הכבוד שאנחנו נותנים לשכל אם נותנים? זאת השאלה?
ביחס למה?
ביחס למה?
ביחס לאותו נביא שבא ואומר לך, תשמע, אלוהים ציווה שיעבוד אצלו דיאלמוניה. זה בא דרך הוראה של נביא, אבל אני אוהב את הרב. מבחינתי הרב הוא יותר מחבר מהשאלה.
אני לא הבנתי רגע, אז ממש לא הבנתי את השאלה. עוד פעם. אתה שואל מה השאלה, מה היחס בין השכל לנביא?
הרב, באיזשהו מקום כן, כי הרב, הרב הוא הצינור המחבר ביני לבין האלוהים. זאת אומרת, אני יכול להתחבר ישיר, אבל אם אני רוצה להבין יותר טוב, אני גם הולך לרב.
ככה אמור להיות, נקווה שזה ככה, נו, ואז מה? נקווה שזה ככה, כך צריך להיות, נו, ואז מה?
כך צריך להיות, בסדר, אז אותו נביא לצורך העניין, אותו רב, בא אומר להם, תעבדו את הלב, למה זה החכה?
לא, כי זה אתה עכשיו, אתה שואל שאלה נקודתית, חייב שאתה שואל שאלה גדולה, שאלה עקרונית, שאלה נקודתית. הקדוש ברוך הוא אמר בתורה, שאם נביאים יבואו וישנו את מה שכתוב בתורה, פסיק אחד, נבואתם נבואת שקר. אלא אם כן, זה לצורך זמני מסוים. אליהו בא בהר הכרמל. אבל התורה מגדירה כיצד להתייחס לנביא. הרמב״ם בהלכות עבודה זרה מעריך מאוד, גם בהקדמתו לפרק חלק, מה זה נביא אמת ומה זה לא.
לא, אז לא היה רמב״ם, לא היה תורה,
מה זה אז? אני לא מבין מה זה אז.
אז באותה תקופה שהרמב״ם אמר שהתרחקנו בתחילת...
הרמב״ם, לא, הבנתי. הרמב״ם אומר שהם היו נביאי שקר שבאו מעצמם. אתה אומר להם הם לא שמו לב לזה? שאלה אחרת. זה שאלה נקודתית. אם זה מה שאתה שואל. מי זה איך הוא? איך הוא? יש לנו כלל ברור, הגמרא אומרת. מאז שפסקה נבואה מהנביאים, איפה היא נמצאת? לא, זה מה שאתה יודע. לא רק אצל שוטים ותינוקות. לא רק אצל שוטים ותינוקות. קודם כל, ניתנה לחכמים. דבר ראשון, הנבואה בצד החיובי שלה, נכון שבה, ניתנה לחכמים. אז אם אתה רוצה לברוש נבואה, צריך לחפש את החכם. לך אל תלמיד חכם. כלומר, מה שפעם התגלה בדבר השם שמדבר אלינו, היום הוא צריך להגיע דרך בית המדרש, דרך מה שאנחנו לומדים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כפי שהופיע אצלנו כל הדורות. אז איפה נמצאת הנבואה היום? בתלמוד, במשנה, בגמרא, בדברי החוכמה, בלימוד אמונה, בכל תורה שבעל פה במהלך הדורות. מאז שפסקה הנבואה, עברה הנבואה מהנביאים לחכמים. דעה שנייה אומרת, יקדי אמרי שוטים ותינוקות. אבל מי הוא היום הנביא? החכם. אז מה הבדל בין נביא לחכם? שהנביא קיבל מלמעלה למטה, דבר השם בא אליו מלמעלה. החכם הוציא ממנו, מלמטה למעלה, מהשכל האנושי שלו. אבל זה דבר השם מדבר ממנו. זה נשמתו מדבר. לא השכל שלו מדבר. אחד וחמישה. צריך לעצור. יישר כוח.